טוב. מערכות הגדולות עצמו שאנחנו בתוכן מצליחות מאיתנו עניין נפש שמותאם. עניין נפש שמותאם גם כדי להחזיק בצורה פשוטה את הנפש, לא יבולה לה מרוב דברים קשים, אבל ודאי לא רק בשביל לשרוד, אלא הוא מדבר איתנו, עושה איתנו דברים, ואנחנו צריכים להכין את הנפש כדי להתרומם, כדי לדעת איך לפעול עם אל, איך להתרומם, איך להיות כוח מושיע, כמו שבתי המדרש ועם ישראל צריכים להיות. לתת לעם ישראל מה שהלב צריך לתת, אחריות גדולה ועצומה. והעמדה הנפשית שאותה אנחנו עמלים לבנות כדי להיות מוכנים ואוחזים בנוראות הימים האלו, אז כבר קוראים לה ציפיית ישוע. אני רוצה להסתכל בסוגיה הזאת וקבל כך הכוונה מדברי חז"ל, איך מכינים את הנפש, איך מתרוממים ואיך בונים את הקומה הזאת בתוכנו, ומעניקים אותה לא רק בנו, אלא מעניקים אותה לעם ישראל. מזמינים אותה לעם ישראל, בימים אנחנו כך נשארים ועצומים להם, גם בלב של עם ישראל, הוא מצפה לגדול, מצפה לשמוע, אני חושב, את התורה, התורה שעומדת לו את דברה. הגמרא אומרת, כשאדם עולה לעולם האמת, אז הוא אומר ארבע שאלות ששואלים את האדם בשעה שמכניסים את האדם לדין. ארבע שאלות ששואלים את האדם, גמרא ידועה מסכת שבת, אומרים לו: נשאת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, עסקת בפרי הזריעה, ציפית לישועה. יש פה אולי ככה שאלות יסוד, עלייה לעולם האמת, זה מין סוג של דירוג כזה של יסודות חיינו. איפה עמדת? איפה היית? איך היית את חייך? שאלות הראשונות, כן, שאלות יותר שעסקות בבניין הבניין האישיות, קצת הלכת באמונה, הבניין המוסרי, הדרך ארץ שקדמה לתורה, מתוך כך בניין התורה, מתוך כך פי הרבייה, עסקת בברכת הדורות הבאים, ציפית לישוע. ציפית לישוע. שאלה נוקבת, שנשאל האדם בעולם האמת, מה זה ציפית לישוע? אסמך, בספר המצוות קטנות, שואל איפה המקור שצריך לצפות לישוע, אומר, זה מצוות אמונה. אמונה בשם היא לא רק אמונה בהופעת השם ובבריאת העולם, אלא התרגום שלה לעולם הנפש באופן הממשי, ההיסטורי, העולם הזה היא ציפיית ישוע. זה חלק מבניין האמונה, חלק ממצוות האמונה. ציפית לישוע. הרב, כשאני מביא את הגמרא הזאת, אני מביא את דברי הר"ן, נמצאים אצלכם, והר"ן שם אומר ככה: ציפית לישוע, פרש רש"י ז"ל, לדברי הנביאים. ועוד צריך לבאר, ציפית לישוע בימיך. הר"ן בעצם תכניס לנו לבאו מה הכוונה לצפות לישוע. האם ציפית לדברי הנביאים בימיך? ציפיית ישוע היא כבר לא רק הכנת האישיות הפרטית בשלושת הקומות שעליה דובר קודם, ציפיית ישוע זה כבר קומה אחרת, קומה שכל אדם ישראל שואל עליה, האם הוא תורמם לקומה שבה הוא חלק מנצח ישראל. האם ציפית לישוע? האם הבנת שחזון הנביאים ונצח ישראל הוא חלק מבניין החיים, והחיים שלך הוא חלק ממדד החיים שלך, חלק ממדד אמיתת החיים שלך, לא לאנשי מעלה בלבד, אלא לכל אדם ישראל. ציפיית ישוע. היית שייך לקו הזה, לנצח הזה, שאלת את עצמך מה זה אומר, איך אני שייך אל הגובה הזה, אל הבניין הזה, אל המבחן הזה, להיות שייך לציפיית ישוע, שייך לנצח ישראל, להבין שבימיך, בימיך הנביאים דיברו והתכוונו והכינו אותנו, כל סופה הם עשו כל יחדיו ירננו, כי עין ועין יהיו בשום השם ציון, במיוחד הדור הזה. לימים האלו, הכל כך מופלאים, הכל כך נוראי הודל, שבהם נצח ישראל מגיע לנקודת השיא שלו, אולי גם למבחני השיא שלו. ושם האדם נדרש לספור לישמע, נדרש להרים את החיים הפרטיים שלו על הקומה הזו. למצוא את המקום הכללי שלו, המקום הכללי שלנו מרים את כל בניין האישיות. כל קומות החיים הקודמות, דרך ארץ, התורה, קריאה ובריאה, השיא שלהם, שיא האדם ישראל הוא האדם המצפה לישמע. האדם שרואה את עצמו חלק מכלל ישראל, וכלל ישראל זורם בעורקיו, והוא רואה את דברי הנביאים ההולכים והם מתממשים דרך הרצף הדורות של עם ישראל, והוא מצפה לישוע. הוא מצפה, הוא שואל את חייו, הרב אלישע, היה שואל, ציפייה לישוע זה לא כמו שמחכים לאוטובוס. זה עמדת חיים שלמה, שעוסקת, חושבת, מתפללת, רואה, מצפה כציפייה אקטיבית, מולידה בציפייה הזאת, בונה בציפייה, נותנת חיים בציפייה הזאת. פה עם ישראל וכל אדם ישראל שמרים את עצמו לציפיית ישוע מקבל כוחות בסדר אחר לגמרי של מבנה אישיות. לא אנשים פרטיים אנחנו מתחילים משם לאט לאט, כל אחד בונה את אישיותו ומגלה את כוחות חייו ובונה, אבל כשאדם מגיע לסי בעניין החיים שלו, סי בעניין החיים של אדם ישראל, זה במקום הזה, זה בהיותנו חפצה של כלל ישראל, איברים של האומה הגדולה והקדושה הזו שנצח ישראל זורם בה, מראשית ועד אחרית, והיא מופיעת השם בעולם. וכל אחד מאיתנו זה בימיך, בימיך. בזמנים כאלו, שבהם ציפיית ישוע היא כבר לא עמדה הנוספת על גבי, אלא היא ממש הופכת להיות המזון הבסיסי, שצריך להיות מתורגם בתוך נפשנו, איך מבינים, איך מתרוממים, ואיך נותנים כוחות לנצח ישראל שממש ברגעים אלו, עולה קומה, מתברר את קומתו. וכל אדם מישראל רואים, אחד מישראל כולו רתום לזה. מי כפרי לי ועדו ראש מקדנה ועדו ועדו, כולם רתומים. בית המדרש משתדל לתת לציפיית הישוע הזאת שם, לתת לה ברור, לתת לה כיוון. מה אנחנו עוברים? שם מה אנחנו עוברים? מה הולך ונולד פה? באיזה עמדה נפשית? הולכים ובונים את זה, הולכים ובונים את הישוע הולך וצומחת מתוך הצרה הכל כך כאשר אנחנו עונים בה, שאין ספק ש תולים בנו כוחות חדשים, בקומה חדשה. זה נקרא ציפיית ישוע. למצוא את השייכות הזאת, השייכות שלנו לעם ישראל, שכל שלנו לנצח ישראל, ולהתרומם אליה, לחשוב אותה, ולהיעלם מתוכה מחשבות, ותורה, ומעשים, והרגשות, שהולכות ונותנות לעם ישראל את הכוח הוא כל כך נדרש בשעות האלה. אולי בקומה נוספת, בואו נראה את דברי רבי עקיבא, במדרש, דברי רבי עקיבא, מקור שתיים, כל צופייך נשאו קול. רבי עקיבא אומר, אין צופייך אלא הנביאים שמצפים לישועת ישראל, שאף על פי שאמרו להם דברי תוכחות, חזרו ובישרו אותם בשרות ונחמה. רבי עקיבא זה הרואה את השועל ומשחק לו, כי הוא רואה כבר על גבי אפר החורבן, הוא רואה כבר את הטוב העתיד, או בז'ון הרב, את מה שגנוז בתוך התהליך הזה, את הנסתר והנולד, ומגלה לעם ישראל שכל מה שנצח ישראל עובר כל הזמן. וככה נביאים כל הזמן חיזו שכל התוכחות של הנביאים אלה תוכחות שבאות להוליד קומות של נחמות. ומה שעם ישראל עובר תמיד יהיה מעברי חיים כאלו שיעברו גם דרך נקיקי הצלמה וגם דרך כן, מאורעות לא פשוטים. והנביאים ראו והזהירו והתריעו, אבל כולם עד יחזקאל שהיה על חורבן בית שני כבר מתאר את בניין בית שלישי ומסרטט אותו לפרטי פרטיו ומכין לנו את האור שיבוא מתוך החורבן אל הקומה הבאה. וכך אומר רבי עקיבא, הנביאים, צופי, ציפיית ישוע היא לא רק להיות שייך לנצח ישראל במובן הזה של איך אנחנו שייכים ואיך אנחנו מביאים הבנה ומתרומם להבנה שגודל האור של עם ישראל הולך ונבנה גם מתוך גי צלמוות. גם מתוך גי צלמוות הולך ומתרומם אור גדול יותר. זאת לא לידה שקטה חס ושלום של מוות. יש פה לידה של קומת חיים חדשה. לידה גדול מאוד, נכון? באישה שעוברת לידה וחס ושלום, לידה שקטה שלא יוצא ממנה שום דבר, רק כאב, רק משבר, רק שבר. ולידה, אישה שעוברת לידה עם הרבה סיפורים, עם הרבה צעדים לא פשוטים, צעדים לא פשוטים, אבל היא יודעת שמתוך הלידה הזאת מדרגה חדשה הולכת ונולדת, זה שנותן לה את הכוח. וציפיית הישועה חייבת לכלול את, את הכוח הזה, את ההבנה, שגם דרך גייץ על מוות, אור חדש של ציונים. ננסה קצת לעסוק בסוגיה הזאת ולימד אותה מסוגיה של ימשון. אחד הפסוקים שממנו לומדים בציפיית הישועה, פסוקים מאוד, מאוד מאוד יסודי, בהקשר הזה של ציפיית הישועה, לומדים אותו מתוך ברכת יעקב אבינו לשבת דן, ולפי כמו שנראה ברש"י, רש"י מייחס את זה ספציפי לסוגיית שמשון. כנראה זה מתקשר לנו לסוגיה של, של ימינו ממש, צורה נפלאה. אומר יעקב אבינו, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. פסוק שצריך להבין אותו. מה הכוונה ידין עמו כאחד שבטי ישראל? יהי דן נחש על ידי שיפון על אורך הנושך עקבי סוס ויפול רוחבו אחור. ישועתך קיוויתי השם. רש"י אומר שכל הנבואה הזאת נאמרה ונרמזה על שמשון שהוא בעצם השופט של שבט דן. אז זה מאוד בולט בהקשר הזה של נושך עקבי סוס, כל האומה של שמשון, עם המהלך האחרון שמפיל את הבניין על הפלישתים ויפול רוחבו אחור. ולמה דווקא סוגיית שמשון מתקשרת לציפיית ישועה? לישועתך קיוויתי השם. פסוק ככה שהוא נשתל בסוף ברכת יעקב אבינו לדן בהקשר של שמשון. אומר רש"י, דן ידין עמו ינקום נקמת עמו מפלישתים. ינקום נקמת עמו מפלישתים. שמשון הוא בעצם הראשון שמתחיל את העמידה מול הכוח העז של הפלישתים, וספציפית מול עזה. את המלחמה מול עזה מתחיל שימשון. אולי בוא, רק לסבר את האוזן בעברת הרחב, מי שלמד איתנו ספר יהושע, אז למדנו את הדבר הזה. שיהושע כובש את כל ארץ ישראל, כן? כל המלכים, צפון והדרום, ויש רשימה מאוד נפלאה של כל המלכים שיהושע הכניע. פרק אחר כך, בפרק י"ג, אני חושב, ישר כתוב שהיו שני מוקדים בארץ ישראל כולה, שלמרות שיהושע הכניע את כל המלכים, אבל שני מוקדים שבהם נשארו קינים של קליפות של הטומאה. קיני מחבלים שנשארו בשני מוקדים בארץ ישראל. אחרי כל המהלך האדיר והעצום של יהושע בארץ ישראל. שני מוקדים, זה נקרא, זאת גבולות הארץ הנשארת. והארץ הנשארת זה בדיוק אותם שני מוקדים שאיתם עם ישראל מתמודד היום מצפון ומדרום. מפת עזה ולבנון. מי ימות יהושע? מי ימות יהושע שהוא היה המהלך הראשון של לבאר את ארץ ישראל מאחיזת הטומאה והקליפה, שני מוקדי הרשע האלו משם מחכים. איך התנ"ך מחכה שנכתוב את הפרק האחרון שבו, ככה המדרש אומר. שאת הפרק האחרון כותב דור הגאולה, ממשיך את פעולתו של יהושע. ומכניע את הקליפות האחרונות כדי שנשארו כדי להקים את מלכות ישראל בשלמותה. אז היום, עד היום. זה דבר מופלא כל כך. בתקופת השופטים, שהיא תקופה שיש הרבה, הרבה דמיון לתקופה שלנו, תקופה שבה מצד אחד כבר יש מדינה, איפה הוא הכבש את הארץ. יש ככה כל השבטים, איש תחת גפנו ותאנתו, אבל מתחיל בלגן. יהושע כבר לא נמצא, ולאחר מכן תקופה מאוד מאוד לא פשוטה, קודם כל כבר רוחנית, עבודה זרה וכו', גם כאן בין שבטית רואים קצת פלגנות בין השבטים, רואים דבורה שנוזפת בשבטים של עוזרים ובשבטים אחרים. היבטים שקוראים כאשר מצד אחד מלכות ישראל התחילה, מופיעה בארצה, אבל עוד לא בשלמותה. ויש בקיאים וסדקים, גם רוחניים וגם חברתיים, ואז מופיעה אז. יש פה איזה עם ממזרי, ככה מופיע ברש"י, הפלישתים הם עם ממזרי ביסודם, שכל עניינו זה לעכב גאולת ישראל. וכשהוא מזהה את הסדקים, שמה זה כמו ערפד, כמו בא למצוא את האדם מהמציאות החיה של מלכות ישראל כאשר היא לא משלמת. ושמה מתעוררת העזות, עזות וטומאה שנקראת עזה. ומעט משם, כן, נפת עזה יוצאים הפלישתים ומחלישים את עם ישראל, כן, אחרי ימות יהושע, ותקופת השופטים זה בסיס. בסיס, קובעתי יהושע עדיין, הם לא הוכנעו עד הסוף, אבל היו בתרדמה הזמנית, לא זיהו את הסדקים, אבל בתקופת השופטים, העזות הזאת מתחילה להופיע. ועם ישראל בתקופה הזאת, כמדיניות כללית, לא מסוגל עדיין להתמודד ולבאר את הרשעה. מי שאמור להיות בעל הבית, כן, תחילת ספר שופטים, עם ישראל שואל, מי יעלה בתחילה? איזה שבט יוביל פה את העניינים? אומר להם הקדוש ברוך הוא, יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידיו. אבל יהודה שאמור להיות, כן, המוביל הראשי, המהלך של מלכות ישראל שאמור כן, להמשיך את יהושע, ויהודה בשלב הזה לא נמצא בסיטיפה. ומלכות ישראל עדיין מתמאמה, ומי שנסה לזה לפישתי. עד כדי כך, ששמשון, שכל העוז של עם ישראל עדיין לא מתגלה בפועל בכל המלכות, אבל אצל שמשון מתחילה להתנוסס הערת העוז של עם ישראל, ושמשון מזהה שכרגע הוא צריך לפעול לבד. הוא צריך לפעול לבד בגלל ששבט יהודה ועם ישראל בכללותו עוד לא מוכן לעמוד מול העוז העזתי הזה עד הסוף. עד הסוף. ושמשון, כדי, מי שמכיר את הפרקים ו... זאת אומרת, למדתם, אז שמשון כדי להצליח להחליט את הפלישתים בפנים. אבל לא בשם כל עם ישראל, כי כרגע הוא לא יכול לעשות בשם כל עם ישראל. עם ישראל כרגע לא בשביל זה. ולא מסוגל עדיין להכניע את הרשעה הזאת עד הסוף. ולכן שמשון מחפש תואנות בלשון המקרא. תואנה הוא מבקש. ומתחבר עם הפלישתים בכל מיני דרכים. החל מנסיעת אישה, ואחר כך בכל מיני סכסוכים כאלו ואחרים, שהוא עושה אותם כאילו בלבוש פרטי. לא בלבוש של כלל ישראל, בגלל שעם ישראל עוד לא מסוגל להיות במקום הזה. לחפש דרכים ודרכים שונות כדי לפעול ולהכניס את הפלישים מפנים ואכן נצליח בצורה מדהימה כמו שאנחנו מראים הפסוקים גם לתת להם מכות, גם כלכליות וגם מעשיות ובסוף להכניע את רוב הצבא שלהם אדם אחד אבל לשמשון יש מגמה מאוד מאוד נסתרת ועמוקה בתוך הפעולה שלו שמשון הוא מצפה לשמוע הוא לא רק פועל בפועל כיחיד שמצליח כן, להחליש את האירוע הפלישים מפנים יש פה ציפיית ישועה. ציפיית ישועה של שמשון היא תמונה בתוך דברי רשי. בואו נחזור לרשי. רשי השני. רשי הראשון אמרנו, דן ידין עמו ינקום נקמת עמו מפלישתים. שמשון עומד ומבין שזהו. יש פה איזה מסך שעומד כנגד מלכות ישראל ולא מאפשר להם לצמוח בקומה הבאה. הוא עוסק בנקמת עם ישראל מהפלישתים. תראו את הרשי הזה. אומר רשי, כאחד שבטי ישראל, לא זה כאחד שבטי ישראל, כל ישראל יהיו כאחד עמו, ואת כולם ידים. כל ישראל יהיו כאחד עמו, ואת כולם ידים. מאוד מעניין הרשי הזה, כי מאוד קשה לראות את זה בפשוטי הפסוק. כידוע, שמשון פעל לבד, לא רק של לבד. אפילו את השמש שלו לא ראינו כבר חוזרים. הוא אפילו לא ידע שאחרי מותו ילכו שבט דן ויחפשו את גופתו. בין ההריסות להביא אותה לקבורה, זה שמשון לא זכה לראות. וחייב אפילו משבטו לא ראינו שהוא קיבל עזרה, קו החומר לא מאחים שלו. באחד מרגעי השפל, של השפל, רגעי השפל הגדולים של שבט יהודה, מגיעים הפלישתים, דופקים על השולחן אצל שבט יהודה, שהוא כאילו המבוגר האחראי מבחינתם. ואומרים להם, רבותיי, אם אתם לא תתפסו את שמשון, את ה... מתנחל המופרע הזה, ותעשו איתו סדר, אז אנחנו ניכנס לכם. בשבט יהודה, כאן רואים את המדיניות שלו. אנחנו נסתדר, אל תדאגו, אל תעצבנו. פשוט שפלות שקשה להבין אותה. והולכים ומסגירים את שמשון לידי הפלישתים. השמשון שם קורע את החבלים, לקח לחי חמור, כן. אבל הפעולה הזאת של שבט יהודה מראה איזה פער עצום. נמצא פה בין איפה ששמשון רואה את העוז של עם ישראל לבין המצב בפועל זה ניהול מדיניות מאוד מאוד רפוסה את הרשע הזה אי אפשר להכניע צריך להשאיר אותו פה מדי פעם לזרוק לו את זה אפסם לא לעצבן יותר מדי קצת כסף מפה וקצת עניינים מפה ואיכשהו לגרום לו לשבת בשקט להשלים עם מציאות הרשע זה המדיניות של, 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 של הצד הממלכתי ועם ישראל. וזה חרפה, ושמשון אומר, זה חרפה, הדבר הזה לא ייתכן. חרפת עמו יסיר. אנחנו עכשיו ברגעים של חרפת עמו יסיר. אנחנו בתשובה, רגעים של תשובה עצומה. שמשון לא מוכן, עם השפלות הזאת זה פשוט זה דבר שקשה מאוד להשלים לי. אבל מה שרש"י אומר פה, שיהיו כל ישראל אימו, זה לא בימיו. זה עם ישראל ילך ויבין. שמשון כרגע פועל לבד, כאופוזיציה גמורה, כאדם שנחשב מסוכן, לא מסמפטים אותו. עם ישראל, יהודה שגיד מסגיר אותו לאויה. אבל שמשון יודע שהוא פועל עם עומק נשמת האומה. הוא יודע שעם ישראל ראוי למדרגה הזאת. לא את המדרגה שלו הוא בא לבטא. הוא בא לבטא את המדרגה של עם ישראל. זה קשור לרשי הבא. תראו את הרשי הבא. אומר רשי, ועל שמשון היווה נבואה הזאת. זה הסבר אחד. כן? כל ישראל עמו, אמרנו שמשון רוצה להביא את כל עם ישראל למדרגה הזאת. ועוד יש לפרש, מה זה כאחד שבטי ישראל? כמיוחד שבשבטים הוא דוד שבא מיהודה. דן ידין עמו, שמשון דן ידין עמו, כבר למקום נקמת עמו מהפלישתים, כאחד שבטי ישראל, כמו שיעשה מי? אחד שבטי ישראל זה שבט יהודה, האחד. זאת אומרת, שמשון יודע שהוא בא להכין את, את, את הדרך למלכות דוד. כאחד שבטי ישראל. לאותה מלכות דוד שתצמח מאותו שבט שעכשיו מסגיר אותו, אבל הוא יודע שבעומק שם גנוזה הגבורה יותר עמוקה. או במילים אחרות, שמשון בתור האריה הקטן יודע שעניינו זה לעורר את האריה הגדול. הרי שמשון נמשל כידוע לאריה, נכון, דן גור אריה יזרק מהבשן, ויהודה, יהודה גור אריה, גור אריה יהודה, מטרף מי עליתה. ושמשון, זה ציפיית הישועה שלו. ציפיית הישועה של שמשון זה שעוז הקודש שהוא מרגיש בתוכו ילך ויתגלה באריה הגדול ולמלכות ישראל, שאינו שתכיר שירדוף אויבי והשיגל ולא אשוב עד כאן אותם, כאחד שבטי ישראל. לזה שמשון מכוון. באופן פרטי אומר שמשון, אני יכול לעשות הרבה צרות לפלישתים, וזה הוא הולך לעשות את זה ולהחליש אותה. כל זה זה מצד מימד ההווה. אבל ציפיית הישועה של שמשון היא לדעת מה עם ישראל באמת, לאיזה מדרגת חיים כל עם ישראל ראוי לה, ושהאריה האמיתי זה יהודה. לעם ישראל במלכות שלו, בקומה הכללית שלו, וכוחות החיים של הגבורה האמיתית שאני מרגיש בתוכי, הם מתנת שמיים, היותי נזיר קודש, הם ביטוי לאומה הזאת. ביטוי אמיתי לאומה הזאת, שתלך ותגלה, שתתרומם, ויקח זמן עד שתתרומם, והיא תתרומם. ודוד יבוא מכוח שמשון. זה יבוא מכוח שמשון. אותו אחד שאף אחד לא ידע בזמנו, שהוא המביע נאמנה בנקמתו מהפלישתים, הוא המביע נאמנה את מה שתמוד בעומקם הפנימי של עם ישראל כולו. ושמשון זה ציפיית הישועה שלו. עדיין בשנים ארוכות שהוא פועל לבד, אבל לאן הוא מכוון? הוא מכוון ליום, הוא מכוון לאותו יום שבו הוא לא ינקום רק נקמה של עין אחת, אלא תהיה נקמה של שני עיניים. חז"ל אומרים שכששמשון אומר נקמך בשתי עיניי, שמשון בעצם אומר לעתיד לבוא תהיה נקמה של עין השני. מה ההבדל? נקמת עין האחת זה מה ששמשון יכול להכניע את הפלישתים כפרט, בעל גבורה עצומה, בעל עוצמת קודש עצומה. אבל שמשון מכוון לנקמת העין השנייה. ונקמת העין השנייה תבוא כשעם ישראל יתעורר להיכנס לעזה ולא אשוב עד כבר. זאת היא נקמת העין השנייה. ושמשון אומר, לזה אני מצפה. זאת ציפיית ישוע השם. אני מכין את הדרך לדוד המלך. אני מכין את הדרך למלכות ישראל, שהיא זו שתתרומם לגבורה, כי ממנה אני עונה. גם כשאני בפועל מבטא כרגע גבורה שעם ישראל בפועל לא מבטא אותה, אני מבטא אותה כי נשמת ישראל נותנת לי כוח לבטא אותה. אני סנונית ראשונה של נשמת ישראל. זו שכשהיא תתעורר מתרדמתה, אין עם כלהביא יקום. וכשהוא קם, הוא קם. והכל נמצא בפנים. וציפיית הישועה של שמשון, באמון הזה, מצמיחה את עוז הגבורה שבתוך נשמת ישראל. מצמיחה את עוז הגבורה. והפירות יהיו במלכות דוד. בניין. בסדר? עד כאן? טוב, בואו נראה את הדברים מתבטאים מתוך סוגיה אחת של שמשון, וזה אחידה, סוגיית אחידה של שמשון. כי אני חושב שבפתרון אחידה יש באמת פתרון עמוק, באמת אחידתו העמוקה של שמשון. לא רק האחידה יש סוגיה, כן, סוגיית החידה של שמשון, נלמד אותה ככה בקצרה, פרק י"ד, חידה שבעצם שמשון עושה לפלישתים. אבל באמת, אני חושב בחידה הזאת הוא טומן דברים מאוד מאוד עמוקים, ככה אומר חזק. בסדר? בואו. פרק י"ד, וירד שמשון תמנתה. וירד אישה בתמנתה לבנות פלישתים, וירד להגיד לאבי ולאמו ויאמר, אישה ראיתי בתמנתה לבנות פלישתים, ואתה קחו אותה לי לאישה. ויאמר אבי ואמו, האם לבנות אחיך בכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים? ויאמר שמשון אל אביו, שמשון אל אביו, אותה קח לי, היא אשרה בעיניי. ואבי ואמו לא ידעו כי מהשם היא, כי מהשם היא, כי טוענה ומבקש מפלישתים, ובעת ההיא פלישתים אחים בישראל. פה בחצי פסוק הקטן הזה, אומר לנו התנ"ך את סודו הגדול של שמשון, שאפילו ההורים שלו לא ידעו. אומר לנו שלא, אני רוצה שידוך מעזה, מתמנה, סליחה, כן, שיעיר פלישתים בזמן הזה. תמצאו לי שידוך מתמנה, תגיד לי, מה קרה לך? אין בבנות עמי, מה עלה לך פה בכל הצדיקות שפה באזור, אתה הולך לחפש לך שידוך מהפלישתים? אי ישר הבן. זה לא יודעים. כמו שאמרנו, שמשון חייב לפעול לבד כרגע, בסתר המדרגה. הוא לא פועל אפילו מול ההורים שלו, הם לא מבינים את טעמיו כי מהשני. שמשון פועל כדי להוציא לפועל את עומק נשמת ישראל בנגלה, הוא מופיע כאיזו אישיות חיצונית שבא להתחבר עם הפלישתים. כן? ברבדים פרטיים לגמרי. טוב. ההורים הם מה לעשות? זה השידוך שהבחור בחר. הולכים לחפש קלה בתמנתה. וירד שמשון לאביו ואמו תמנתה, ויבוא עד כרמי תמנתה, והנה כפיר הריות שעוד לקראתו, ותצלח עליו רוח השם, וישסעהו כשסע הגדי, ומאום אין בידו, ולא יגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. כן, כמובן שיש פה שאלה, שואלים כולם, איך יכול להיות, הם הולכים ביחד כדי לחפש אישה בתמנתה, כן, ופתאום יש כפיר הריות מול שמשון ומשסע אותו, איך ההורים לא יודעים. אבל, יש אגרה כך מסביר, לא מפרשים, שהתשובה תמונה בפסוקים, כי הם מגיעים לכרמי תמנתה. כן, זאת אומרת, הדרך לתמנתה, אם יש בדרך הרבה כרמים, אז אומר שמשון להורים שלו, טוב, אתם תחתכו דוך דרך הכרמים, אני נזיר. נזיר לא עובר דרך כרם, סחור סור לכרמה לא תקרא, אומרים לנזיר. ולכן שמשון אומר להורים שלו, טוב, אתם תחתכו פה מהקיצור דרך הכרמים, אני הולך מסביב. הולך מסביב, מי עומד לו שמה? אדון אריה, כפיר הריות שלו לקראתו. שמשון לא מתבלבל, משסלע אותו ככה כשסלע עבדי, ומאומן בידו בלי כלום, ולאבינו לאמו הגיע. טוב, כמובן דברים כאלה לא קוראים לשמשון סתם. יש פה לא סתם איזה תאומה, כן, גם את הארי, את עבדו, כעבדיך יגיד דוד המלך שאליו הוא מכין את הדרך, נכון? דברים לא קוראים סתם. אז יש לב ראשון, שמשון משסלע את הארי. חוזר חזרה לאבא ואמא, הכל היה בסדר, הכל בסדר, לא קרה כלום מסוים, חוזר, איש הסתר. וירא וידבר לאישה ותשב בני שמשון, וישב מן הימים לקחתה. זאת אומרת, מה קורה? הלכו, בחרו את השידוך, סגרו בורות, מה שנקרא, כן? סגרו אותו, עוד כמה שבועות אני בא לקחת אותה, בא לקחת את האישה. והנה עוברות כמה שבועות, כן, כמה שבועות, ושמשון חוזר בשביל לקחת את האישה. ובדרך, עוד פעם צריך לעשות עיקוף סביב הכרם. בינתיים הוא רואה מחזה מופלא באותו פגר של אריה, כן, שהוא שיסע אותו. ויסר לראות את מפלת האריה. זה מעניין ש... ויסר לראות. אני חושב, אני חושב על זה, זה ממש ביטוי. אני חושב, זה ממש. נהיה פלאות. נכון? כתוב ויסר לראות, זה משה. נהיה, וואו, יש פה עניינים. טוב, בכל אופן זה, ויסר לראות, זה... מה אתה מסרן אותו? איזו נבלה בועשת של אריה, מה אתה אכפת לך עכשיו? לא, לא, ויסר, מעניין אותו. הולך לראות את האריה. מפלת האריה, הולך לראות. מפלת האריה. לברך אולי. נס במקום, לא נראה נס בשבילו. והנה, אגב, דבורים בגביעת האריה ודבש. הדבורים כידוע, אתם מחפשים איזה מקום חלול כזה, כדי להתנחל, לעשות להם כברות כמו בחון, בתוך עצים וכדומה. אז זה אחלה מקום, בתוך הגביעה של האריה, מתנחלות להם הדבורים. עושות להם שם כברת, ויש שם דבש. שמשון. מאוד מאוד שמח בדבר הזה. וירדהו את הפר, וילך הלוך ואכול. כל מעניין אותנו הלקלוקים של שמשון. הלוך ואכול! הולך ואוכל, הולך ואוכל. כמו הלוך ותקוע עם השופרות של יריחו. הלוך ואכול! ואיך יגיד לבינו ויתן להם ויאכלו, ולא יגיד להם איש הסתר, כי מגביית אריה הוא דבש, כי מגביית אריה רדה דבש. והילד אביו עולה אישה, ויעש שם שישון משתה, כי יעשו בחורים, מגיעים עכשיו לפלישתים, עכשיו צריך לעשות זה, סודת מצווה, עם כל הפלישתים האלה, כן, עושים את הסודת מצווה. כן, הם עשו אותי, והנה אחד מהיהודים, עבר את הקווים, הוא חבר שלנו, אותו, עושים סודת מצווה, כן, כן, לכבוד המאורע של החתונה. והכיר אותם אותו, ויקחו 30 רעים, והיו איתו, ויאמר להם שישון, בתוך הסודת מצווה, אחודה נעלכם חידה, אם הגט תגידו אותה לי, שיבאתי מהמשתה ומצאתם ונתתי לכם 30 סבינים ו30 חליפות בגדים, כי לא תוכלו להגיד לי, מוטתם אתם לי 30 סבינים ו30 חליפות בגדים, ואמרו לו, אחודה חידתך ונשמענה. כן, תוך כדי הסעודה, והלחיים שם בסעודה, אומר להם שישון, רבותיי, יש לי חידה בשבילכם, כן, ואנחנו עושים פה התערבות, כן, אם אתם תדעו, תוך שישיבה יתם מהמשתה, תדעו את הפתרון, אני נותן לכם 30 סדינים, 30 חליפות בגדים, אם אתם לא יודעים, אתם תיתנו לי. טוב, סוברים, לוחסים ידיים, מצוין. חוד אחי יצחק. ויאמר להם, מהאוכל יצא מאכל, ומאז יצא מתוק, ולא יכלו להגיד אחידה 30. כמובן שאנחנו חכמים ומונעים, למדנו את הפרק, אז פתרון אחידה הוא גלוי בידו. מהאוכל יצא מאכל, האוכל מה זה? האריה שבא לאכול את שמשון, ומתוך האוכל הזה יצא מאכל, יצא הדבש. ומאז האריה היה אז, כן, מהאז הזה יצא מתוק, יצא הדבש המתוק. הזות הזאת התבררה כסך הכל קופסה של דבש, בסוף יצא מהאריה הזה. איזה הזות ואיזה נעליים. הזות פיקטיבית, נכון? יש הזות פיקטיבית. הזות זה כתומאה, הזות אפסית, תתקלה מן העולם. מאז יצא מתוק. טוב. חידה יפה מאוד, אלא מה שברור שזו חידה שאי אפשר לפתור אותה, כי זו חידת היגיון, זו חידת מקרה, נכון? במקרה יצא מן דבר מאוד משונה כזה, שהיה דבש בתוך ה... אז אין להם שום סיכוי לדעת הפתרון של החידה, זה מחידה הזאת, חידה צריכה איזה מבחן של לוגיקה, נכון? אין פה שום מבחן לוגיקה בחידה הזאת, אין להם שום סיכוי. מה זו החידה הזאת? תשובה פשוטה, נכון? וזה בשביל מה שרוצה לזה, יש מישהו לעשות, להסבר אותם. כן, דווקא לתת להם חידה, כן, שאי אפשר לפתור, אז הם התעצמנו עליו, אז הוא ייכנס להם, וזה כל מטרה שלו להיכנס בהם. אין לו מטרה עכשיו לעשות יחידות. יש לו מטרה להסתכסך עם המתחימה הפלישתים כדי להיכנס בהם. וזה בדיוק אחת הדרכים, איך להתחיל פה את הסכסוך. תומן פה את המוקש שיביא בהמשך לסכסוך. טוב, אלא מה, שהם הלכו, מה עשו? השתמשו בדרכים המאוד... קשרות ונעימות שלהם כדי ללחוץ על אשתו ונושאים לנה את הפתרון של החידה. כן, הם הכריחו אותה והיא הלכה והכריחה אותו לגלות לה וככה הם גילו את הפתרון. אז הוא מתעצבן עליהם, הולך חובג, אין בעיה, אתם רוצים 30 חליפות, תביא לכם 30 חליפות, אלא מה, 30 פלישתים שיבואו, ימותו כדי להביא להם את החליפות וכן הלאה. וככה השמשון עושה את מה שהוא רצה, להתחיל פה איזה סכסוך שילך ויחליש את הפלישתים מבפנים. כל זה ברוב הודעה, שעת של הסיפור. אבל ברובד העומק, חז"ל, פה בדברי קודשם, אומרים דברים מאוד עמוקים על החידה הזאת. החידה הזאת היא לא רק איזה טריגר שאפשר היה להגיד כל חידה אחרת, סתם העיקר כדי לעצבן את הפלישתים, אלא באיזה חידתו של שמשון. חידת העומק של המגמה הפנימית הנסתרת ששמשון פה חורז ומבין שמה שהקדוש ברוך הוא גלגל אותו, לעמוד מול האריה ולאחר מכן לראות את הדבש, כל זה גלגול אלוקי. וזה כל זה מין אישור אלוקי לכל המגמה הפנימית של שמשון בתוך המהלך. שמשון נחזור חזרה למפגש, שני מפגשים עם האריה ועם גביעתו. במפגש הראשון שמשון הולך, כפיר שואג לקראתו, לכאורה אז פנים הכפיר הזה, משהו מפחיד. לא בדיוק היינו רוצים ככה לפגוש איזה דבר כזה באמצע הדרך שאנחנו לבד. שמשון איזה שנייה אחת לא מתרגש. הוא משסע אותו שסע לבי. יש פה בירור מאוד מאוד יסודי ועמוק במפגש הראשון הזה. והוא העוז האמיתי. איפה נמצא העוז האמיתי? הרי שמשון בעצמו, הוא אריה בעצמו, נכון? דן והוא אריה, זה נכון לבשל. אריה מול אריה. מי הוא בעל העוז האמיתי? מי הוא האריה המתחזה, שהוא בעצם איזה גדי או איזה זה זבוב מוות שאפשר לשסע אותו כרגע. ומי הוא הרי האמיתי? ושמשון לרגע לא מתבלבל. שמשון מבין שהאריה השואג לקראתו, שנמחק פה שנייה, מבטא פה את כוח העזות החיצונית שנמצא בעולם. ואומרים חז"ל דבר כזה, נסה להסביר את זה בעניינים שלנו, שכל כוח שיורד לעולם, יורד לתוך המציאות, הוא יורד ויכול להופיע בתוך העולם שלנו על פי הקדושה ועל פי הטוב, יכול להופיע בתוך העולם שלנו בהופעה של רוע ושל טוב. אותו כוח. כן, כדוגמה פשוטה, כוח אהבה, נכון, יכול להופיע בעולם וכוח של חיבור, וכוח של, של, של אהבה ונעימות ושייכות ואמון. אותו כוח יכול להופיע בעולם ככוח עיליים של, של, של זנות ושל, ושל טמטום הדעת, שיכול להרוס בתים ולגרום לכל כך הרבה צרות. אהבה של טומאה זה אהבה נוראית. זה אותו כוח. כל כוח שיורד בעולם יכול להופיע בקדושה ובטומאה. אלא שהכוח במהותו נועד להופיע בקדושה, נועד להופיע באמיתיות. זה כוח אלוקי. כן? בעולם העליון כל הכוחות שורשם בטוב. כל הכוחות שורשם בטוב. בעולם התחתון יש מאבק על הכוחות. מתי כוח יכול להופיע בטומאה? כל עוד הוא לא הופיע בצורתו האמיתית והמקורית. ואז כוח הטומאה יכול לכבוש את הכוח ולתפוס עליו את ה... כן, לאחוז בו במלטעותיו ולתרגם אותו לתוך המציאות על פי הביסטינון הטומאה. כל עוד הכוח לא הופיע בצורתו האמיתית, הקליפה אוחזת בכוח ויכולה לאחוז בו ולעשות איתו שמות, לעשות איתו דברים קשים ונוראים. אבל ברגע שהכוח מופיע בצורתו הטהורה, השלמה, האידיאלית, כמו שהיא באמת, המקורית, האמיתית, כמו שהיא בשמי שמי קד, מופיע הכוח הזה בשלמותו, הקליפה מתפוגגת, אין לה שום אחיזה. כמו קליפה בפרי. כשהפרי בשל, הקליפה מוסדת והולכת להשם. זה סדר הכוחות בעולם הזה. מהשמיים, בעולם העליון, כל הכוחות הם טובים בהופעתם, בעניינם, להופיע טוב וצדק ויושר. אבל בעולם התחתון יש מאבק גדול, מאבק איתני. כל עוד עם ישראל, כל עוד מלכות ישראל, לא מופיעה כוח העוז וקדושה, צורתו השלמה והגדולה, עזות הטומאה יכולה להופיע. עזות הטומאה היא סך הכל קליפה של כוח העזות. קליפה קשה, קליפה מרושה, קליפה של כוח העזות. והזות הזאת, המופיעה מעזה, בצורתה היותר טמאה ושפלה, יכולה להופיע רק כל עוד הזות הקדושה לא קיימת. ואז היא שואגת ככפיר הריון, ואכן מייצרת איזה מציאות כזאת של פיקציה של עוז. וזה דבר שהוא באמת נורא. פיקציה בהיבט הזה שזה לא הכוח האמיתי. בעולם התחתון אבל היא משתוללת. זה לא פיקציה בכלל. וזה באמת מייצר איזו עמדה בנפש שואל, איך יכול להיות? איך הכוח הזה מצליח? איך יש פה כוח שיש לו עוז? וכי ייתכן דבר כזה? והתשובה של שמשון היא, הדבר הזה ייתכן כל עוד עוז הקדושה לא מופיע בעולם. וברגע שעוז הקדושה מופיע בעולם, הטומאה מתפוגגת וקלה, והקליפה מוסרת לגמרי, כעשן תכלה. וזה פשר המפגש הראשון של שמשון עם האריה הזה, שמשסה אותו כגדים. הוא יודע טוב מאוד שכל עניינו, כל העזות שלו היא עזות שהיא קלה ונעלמת כאשר היא מופיעה מהעזות האמיתית שאותה קלה בשמשון מופיע בעולם. אבל המפגש השני של שמשון יש תוספת. יש מרגע יותר עליון, יש פה רדיעה ממש. הטומאה ועזותה מופיעים בעולם כדי לרדות ממנה דבש. זאת אומרת, בזמן שבו עזות הטומאה מופיעה, זה בגלל שעזות הקדושה כבר כשרה להופיעה. היא כבר, יש הכשר דרה, יש הכשר בעזות הקדושה להופיעה. כשעזות הטומאה מופיעה, יש לזה תפקיד. יש לזה תפקיד לדפוק על נשמת ישראל כדי שתופיע את כוח העוז האמיתי. את העזות האמיתית, עיר עוז לנו. ישראל עזים שבאומו, העוז והענווה לחיי עולמי. כשעזות הטומאה מתגברת, אין לה כמו קליפה שבאה להכשיר את המדרגה הבאה. וכשהמדרגה, ושהיא תחיל את מדרגת העזות הקדושה, היא תגרום לכיליון עצמה, ותאפשר לעם ישראל לרדות את הדבש שהיא באה לספק לו. כי לחמנו את, אומר כלב, אני חושב, נכון? לחמנו, מה בא לחמנו? כל התומעה מתעוררת כנגד עם ישראל, כדי שעם ישראל יתעורר מתוכו, נמצוא את העוז ואת הגבורה הנמצאים בו, אבל לפעמים רדומים, ולא מספיק יוצאים אל הפועל. יכולים להגיע למצב שבו עם ישראל מסתפק בלהוציא את העוז שבתוכו בצורה חלקית. אבל זה לא ייתכן. יש סדר בהנהגה האלוקית בעולם. באים ימים שבהם מדרגת עם ישראל אמורה לגדול קומה. העוז כבר בשל להופיע בצורתו השלמה. העין השנייה של שמשון. שהרב גורן זצ"ל, בהתחלה, במלחמת ששת הימים, בהתחלה שלחו אותו לעזה עם החיילים, הוא אמר, עזה זה מצוין, אני הולך לנקום את העין השנייה של שמשון. ככה רואה שאומרים אותו בהקלטה. כיוון למדרגה הזאת. שמשון מבין שזה המטרה. האריה הפיקטיבי הזה לא רק שאנחנו נמעך את הצורה, אנחנו נרדה ממנו דבש. נרדה דבש הכוונה נגדל, ומדרגת העוז האמיתית פה תצא אל הפועל, ולא שוב על קלותם. לזה בא האריה הפיקטיבי, כדי לעורר את האריה האמיתי. כדי לעורר את עוז ישראל האמיתי, שילך ויצא אל הפועל בגדולתו. במדרגתו השלמה. וכשהעוז יוצא אל הפועל, זה אומר שהטוב האלוקי יוצא אליו. עם ישראל היום עובר ממש מול עינינו עליית קומה עצומה. אחרי כל נוראות השבר והחורבן צריך לשמוע מה אנחנו עוברים. הייתה פה שנים רבות מדיניות שבה נקודת המוצא הייתה שאת הרע אי אפשר לבאר. אי אפשר לבאר, צריך איכשהו להסתדר. פה, בשעה, בסבבים, בכספים, בעניינים, הוא פה. הוא כמו שאתה פה, ככה הוא פה. וצריך איכשהו להסתדר עם זה. זה נגמר. גור אריה יהודה לא ייתן את זה יותר רוב. עם ישראל עכשיו עולה קומה. וכל הזאת התומעה הזאת באה כדי שאנחנו נגלה, ועם ישראל לנגד איננו מגלה. מקטנה ועד גדולה. מהאזרחים ועד החיילים. עם ישראל הולך ו... מתרומם לקומת חיים חדשה, לקומת עזות חדשה, לקומת אחדות חדשה, שהיא מקור העזות. וכאן ממש קומה חדשה שבה אתה שומע, את זה מכל אדם ישראל. אנחנו כבר לא מוכנים. לא מוכנים למציאות התומעה פה. ולא להיות מוכנים למציאות התומעה זה לא רק לא מוכנים וזהו. זה הבנה שהעוז של הטוב הוא עוז טוטלי. מלכות ישראל הולכת להופיע כמלכות העולם, כמלכות השם בעולם. שלבים, שלבים. אני חושב שאנחנו בשלבים ראשונים שלנו, אבל זה דרמה. מה שאנחנו עומדים מול העיניים, העם הגדול והקדוש הזה, הולך ומופיע את עזותו, וכשהעזות הזאת היא מופיעה, כל העזות הרשעותית הולכת וקלה מן העולם. העזות הזאת היא ביטוי של מדרגת חיים עמוקה מאוד. עם ישראל הולך ועולה קומה. זה לא דבר פשוט הדבר. כדי לברר שאפשר להכניע את הרע בעולם, זה אומר שהטוב הוא המלכות פה. הוא לא בא לפה להיות במקלט בטוח, הוא לא בא לפה להסתדר עם הרע באיזו שכונה של טוב ורע בירבוביה, הוא בא לבנות עולם חדש, סדר עולם חדש. וזה שמנהיגי העולם הגדולים ביותר באים בשעות אלו לעם ישראל, לא כי אנחנו מסכנים לזכות התמיכה שלהם, הם באים לשאוב איתנו כוחות, הם באים להתרומם ולראות מה זה הפלא הזה שאת הרשעה אפשר לבאר. ארצות הברית הגדולה עומד מול איראן ממש באותה שיטה של איך אפשר זו אותה שיטה, להסתדר עם הרע מכאן ומשם. יש רק אומה אחת שהגנים האלו של לרדוף אויבי והשיגי ולא אשוב בקלותם נמצאים בעומקה, כי היא מאמינה בטוב של העולם בצורה מוחלטת, בצורה מלכותית, וכל הרשעה כולה כעשן טובל, וכל הרשעה באה כדי לעורר את עוז הקדושה האמיתי של נצח ישראל. כל הדבר הזה הולך ומופיע לנגד אלינו. כי מקים הוא מופיע לנגד אלינו. כי מקים. בדרכי הטבע. או שהרב מבאר שהופעה בדרכי הטבע יותר עליונה ויותר מתקדמת. כי זה ממש האומה הזו. בחפצה, באהבת הטוב שבה. בטהרת הלב שלה. מהרחובות ועד הקו החזית. הולכת ומבררת את הטוב המלכותי שלך ואת חוסר המוכנות שלך כן, לקבל דבר כזה של רע שמופיע בעולם ורק צריך להסתדר איתו. לא, הטוב מופיע כמלכות. הטוב מופיע כמלכות ורק הוא יכול, רק כשטוב מופיע כמלכות הוא יכול לבאר את הראשה. לכן באומות העולם אין מדרגה כזאת, אין מדרגה כזאת כמו שכאן כולם עומדים אל מול המדרגה שפה אנחנו לא יודע מה כל אחד כזה שהוא שותן אותו. אנחנו השתנו בדור הזה ונשתנו בדור שאנחנו ממש רואים ישועת השם לעניין, ופה צריכה להיות ישועה, ציפיית ישועה מאוד מאוד עמיתה, ציפיית ישועה שהיא מצד אחד, כן, יש בה שני עיניים, יש את העין שרואה, אני לא רוצה שכבר אנחנו מערכים יותר מדי, אבל המדרש קורא לזה ציפיית ישועה קרובה. נזרו אחר את המדרש מקור 6. מדרש מקור 6, יש גם בלעם, כן, בלעם אומר, הראינו ולא עתה אשורנו ולא קרוב. בלעם, כסתום עין, פרופו עין אחת, אומר, אני יודע שתהיה גאולת ישראל, אבל זה לא קרוב. זה יקרה אי שמה, בינתיים התומעה יכולה לחזור. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, היו דומים לאביכם שאמר לישועתך, קיוויתי השם. זה הפסוק שלנו. זה הפסוק של יעקב אבינו, הפסוק של ציפיית הישועה של שמשון. אתם תהיו כאלה, אומר יעקב אבינו. לא נגיד רק בסוף יהיה בסדר, אלא אומר, אומר, אומר המדרש, צא לישועה שהיא קרובה. לכך נאמר כי קרובה ישועתי לבוא. מה זה ישועה קרובה? ישועה קרובה, הכוונה, זו שמתרחשת עכשיו, בימיך. ציפית לישועה מהרן בימיך? לא זו שתהיה אלא עד לעתיד לבוא. האם הבנת שעכשיו, בכל הרמת רוח, בכל חיוך, בכל נתינת עוז לחיילי צה"ל, בכל תפילה, בכל לימוד תורה, פה, עכשיו, יש ישועה. ישועה קרובה, שתצמיח פירות, כמו ששמשון לא ראה את הפירות בימה. אבל פה זה פעולה עם אל. כשאנחנו מוצאים לפועל את היותנו נצח ישראל שזקוק לכוחות האלה, וצריך להבין שאנחנו נותנים פה, כמו ששמשון אמר, אני לא הסיפור פה. אני נותן פה לגבורת ישראל לצמוח. זה ציפיית ישועה שאנחנו עכשיו נזקקים אליה במחשבותינו, בדיבורנו. כי עין בעין יראו ושוב השם ציון. אין לנו עין אחת כמו של בלעם. בלעם שום עין רואה עוד המציאות התחתונה, השפלה והטמאה, או צודם מה שבלית ברירה מבחינתו יהיה לעתיד לבוא. אבל החוכמה היא כי עין בעין. לראות את העין הקרובה ולדעת שהיא בונה. היא בונה את העין. אז עכשיו הישועה נבנית. מהכוחות האלו, מהצמיחה הזו, מהעוז הגדול הזה, מאמונת הטוב, הטהור הזה שנמצא באב היקר הזה. זה עכשיו, עכשיו, כל רגע, וכל לימוד, וכל לקיחת אחריות, וכל חיוב, וכל צ'ופרים לחייל, וכל לא יודע, כל ילד קטן שעכשיו פועל, וכל אחד לפי פעולתו, ובוודאי ובוודאי עוז התורה, כי היא לנו עוז לאורה. מה ייתן לנו עוז בזמן הזה? אם לא עוז אדיר של תורה, שימלא את הלבבו וירים את העם הזה לגודל שנמצא בו. זה מה שהעם הזה צריך. יש זמנים שבהם אנחנו נובלים בקדמות של כאב, וזה לא רק זה בסדר, זה אי אפשר שלא לזמנים כאלה, לזמנים של כאב, לזמנים של נפילת רוח. אבל בסוף, מה שירים אותנו, שאנחנו נדע, יאי בעין ירו בשוב השם ציון. אנחנו נדע שהעם הזה יצמח מתוך המצב הזה לישועה גדולה ועצומה. נצח ישראל פה, הוא זה שהולך ודופק, כל דודי דופק. ברגעים ממש מולנו, עם ישראל גודל וצומח. גודל וצומח לאחדות חדשה, גודל וצומח לאהבה חדשה, אהבה טוב חדשה, שמצביחה בו ציפיית ישועה וריסוק של הרשעה עד תום. וזה הדבר הגדול שאנחנו בעזרת השם נרדה מגביית האריה המושלח, כן? עד כלותה. הדבש הזה, פה אנחנו הולכים ומצפים לתוף הזה שגנוז בתוך התהליך הקשה והלא פשוט שאנחנו נמצאים איתו. הרמח"ל אומר, הרמח"ל, את המשפט הזה, משפטך קיוויתי השם, זה היה משפט היסוד, רואים את זה הרמח"ל, כל המאמרים שלו, הוא מתחיל במשפט הזה, משפטך קיוויתי השם, מתחיל מאמר. מאמרים הקטנים של הרמח"ל, מתחיל בפסוק הזה, משפטך. אני חלק מכלל ישראל, עכשיו אפשר להתחיל לדבר. כך, משפטך קיוויתי השם. והרמח"ל אומר, קו, קיוויתי משום קו. לחיות את קווי הנצח, להבין שעכשיו מה שקורה פה זה חלק מקווי הנצח שעוברים דרך הדור שלנו אל הישועה הרחוקה. זה עובר כאן, זה נמצא כאן בעכשיו. שעוברך קיוויתי השם. אם זה מישהו יקרא לזה משפט אחד, אומר הרמח"ל מקור שבע, זה יש לו דרוש, עוד כדי לראות אותו דרוש, קשה מאוד, נקרא דרוש בעניין הכיוון. איך בונים ציפיית ישועה, איך בונים מצפי ישועה בעם ישראל, שמעניקים לעם ישראל חיים. אומר הרמח"ל, המקווה הוא תמיד בשמחה, בלי צער, כי המצטער תמיד הוא ביגון והנחה, וחושב שאין לו תרופה. אבל המקווה לא מצטער, הוא מקווה תמיד, ואפילו מתמענה, מחכה, נמצא שהתקווה מחיה אותו. ומי שמקווה נאמר בו, גם כי ישב בחושך, השם אור לי. ויש חושך. ובחושך זה לפעמים אנחנו כן, נמצאים בגילות צלמוות קשים, אבל השם אור לי. אנחנו שייכים אל האור, רואים את האור, גם מתוך החושך אנחנו רואים את האור. האור הזה שנמצא בנשמת ישראל שעכשיו, מול אלינו, הולך וצומח. אנחנו רואים את האור הזה, מיילדים אותו בבבת שלנו. מיילדים אותו בציפיית האמונה שלנו, בציפיית הישועה שלנו, ובכך מוסיפים את האור הזה ומיילדים אותו. הכל המסורות חדש יצאים בהם.